מה התרבות עכשיו, מה? טוב, בסדר, הפרק הזה הוקלט לפני זה חודשיים, אם אני לא טועה, ונדחה כמה פעמים עוד לפני המלחמה בגלל אירועים אקטואליים, ואז הגיעה המלחמה, ואז בכלל. אבל הוא אחלה פרק, הזנתי לו היום שוב, מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם. יאללה, קדימה.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום אנחנו מדברים עם דוקטור איריס פרוכטר-רונן, היסטוריונית של המזרח התיכון, חוקרת מגדר, תרבות וקולנוע במזרח התיכון, מרצה באוניברסיטת חיפה, בן גוריון וגם מקומות אחרים. שלום לך, איריס.
שלום רב.
אז היום, האמת שירון פרידמן שידך בינינו, ואת כתבת שאת יכולה לדבר על נושא זה, זה, זה וזה, אני נדלקתי על שלושתם, אנחנו לא נגלה למאזינים על אלה נושאים אנחנו מדבר, אנחנו נדבר היום על הזירה, איך קראנו לזה? זירת התרבות הערבית בארץ?
כן, זירה ערבית פלסטינית יש לומר.
זירה ערבית פלסטינית בארץ, שזה ממש התפרצות לדלת פתוחה, כי אני כבר די הרבה זמן מנסה לעשות פרק על זה, ואני אגיד לך איך אני הגעתי לזה, איך הגעתי להתעניין בזה. יש פודקאסט שנקרא מרד החליפים, עם בחור בשם חליפה חליפה, שהוא דרוזי שדיבר על הזירה הזאת בחיפה של פלסטינים, אזרחי ישראל, שרואים את עצמם מאוד פלסטינים, והוא כזה אולי בהתרסה אומר להם, תקשיבו, הזירה התרבותית הזאת קיימת לא בגלל שאתם פלסטינים, אלא בגלל שאתם בישראל, ותפסיקו להתכחש לזה, ואמרתי, אני רוצה לדבר על זה, כי זו תופעה מעניינת, כי זה מצד אחד עושה רושם, ותכף את תספרי לנו, מין תרבות נגד כזאת, מצד שני היא צומחת, תרבות נגד שכזאת אני מניח לא יכולה לפרוח ברצועת עזה בוודאי, וכנראה גם, תכף את תתקני אותי, ברשות הפלסטינית, ואז היא קיימת פה מצד אחד, מצד שני לגביי לפחות היא כאילו היא לא נמצאת, זה במימד אחר, אני לא מודע לזה, לא שומע על זה, לא נחשף לזה. אז הנה מסגרת הדיון, ועכשיו מפה קחי את זה טובי לי, אני רק אנסה לשאול שאלות חכמות.
יופי, אני שמחה שאתה העלית את הנקודות האלה, אני חושבת שהן באמת בלב הדיון של מה שנקרא הערבי-ישראלי, שיש לו כל כך הרבה המשגות או שיומים, עצם המילה ערבי-ישראלי כמובן מבטאת משהו שקשור להיסטוריה של המיעוט הערבי הזה שנשאר פה אחרי הנכבה מבחינתם ב-48, מתחילה תקופה של הישרדות, שבה רק מיעוט נשאר פה של כמה 150 אלף ערבים שנותרו פה בגבולות האלה של מה שנקרא הקו הירוק, בעוד שרוב רובו, מאות אלפים בעצם, היגרו, ברחו, גורשו, כמובן כל אחד לפי הנרטיב שלו, אבל בשורה תחתונה מדובר פה על מיעוט שהיה צריך לשרוד תנאים מאוד קשים, תחת באמת מחיקה של אורבניות, תחת בריחה עצומה של אינטלקטואלים, או בכלל מנהיגות ואליטה, לא רק פוליטית, אלא גם תרבותית, כלכלית, חברתית. אז הדיון בשם הזה, ערבי-ישראלי או ערבי-ישראלי אזרח, ערבי-פלסטיני אזרח ישראל, או ערבי 48, או ערבי הפנים, כפי שהם מכונים גם, ועוד שלל כינויים אחרים שלאורך השנים...
המגזר הערבי, שזה גם מושג שהיום יש התנגדות לו.
המגזר שבא מהמילה לגזור, שכן, הרבה רואים בזה באמת בקונוטציה שלילית משהו, כמובן לקחת את המיעוט הזה ולגזור אותו מתוך ההגמוניה, מתוך הרוב, אבל יש גם את החברה הערבית, ויש כמובן את מה שנקרא בני המיעוטים, מה שלאורך שנים אפיין את הסקרים, את מפקדי האוכלוסין, היהודים והלא יהודים, מה שנקרא, כל אלה שהם לא יהודים, הוגדרו על דרך השלילה בעצם אם אתה ערבי, דרוזי, מוסלמי, נוצרי, צ'רקסי, אתה לא יהודי. ומי שכך, אז אתה גם מגדירים אותך בעצם על סמך הדרך השלילית להגדיר מי אתה. אבל לא רק הסיפור של השיום או של המשגה הוא משהו שצריך לדון עליו ולדבר עליו, למה דווקא קוראים להם ככה או אחרת, אלא העובדה שיש פה דור צעיר של תודעה שלו, של איך הוא רואה את עצמו, באמת כפי שאמרת, מבטאת, לאור העובדה שהוא כן אזרח ישראלי, משהו שהוא לא יכול היה לקרות אולי בצורה כזאת עזה, כפי שאמרת, או בגדה, או בלבנון, במקומות שבהם יש מרחבים פלסטינים לא קטנים, שלא לדבר על ירדן, שרובה כמובן מונה כמובן רוב פלסטיני. וזה ללא ספק קשור גם במושג הזה, או בפרדיגמה הזאת שנקראת גם מה שנקרא המשבר הציפיות העולות. כן, עצם העובדה שהציפייה והעתיד
רגע, רגע, מה זה משבר הציפיות העולות? פעם ראשונה שאני שומע את המושג
טוב, זה
הזה.
מושג נהדר, זה מושג שבעצם מנתח את העובדה שלא רק ערבים ישראלים, אבל אנחנו בהקשר שלנו נדבר עליו מאחר והם חיים במדינה שהיא וילה בג'ונגל, כן, על זה גם יש מה לומר, שהיא דמוקרטיה יחידה במזרח התיכון, מדינה ליברלית, עם זכויות אזרחיות וכולי, הרי שנקודת הייחוס של אותם ערבים ישראלים בתוך התחומים של הקו הירוק, היא שונה לגמרי מאלו שהם אותם פלסטינים בגדה או בעזה או במקומות אחרים, ולכן גם הרבה יכנו אותם, כולל ערביי הגדה, הפלסטינים שבגדה, יכנו אותם לפעמים בכינוי המעליב, ערביי שמן. מה זה
ערבי
ערביי שמן?
שמנת.
כן, זה אומר, יש להם פריבילגיות, יש להם זכויות יתר, יש להם זכויות שאין לנו, אומרים הפלסטינים בגדה, שאין לנו בכלל זכויות אזרחיות, בעוד שהפלסטינים הישראלים נהנים ממה שלנו אין. אז הכל זה כמובן יחסי, והציפיות, מה שאמרתי, המשבר או הפרדיגמה הזאת של הציפיות העולות, כן, בגלל העובדה שנקודת הייחוס שלהם היא קודמת לפלסטינים אחרים, במה שנקרא בשתת, בגלות, הרי שמדובר פה באוכלוסייה שהיא במרכאות או לא מרכאות פריבילגית. אז הכל כמובן הוא יחסי. לגבי הסצנה התרבותית עצמה, יש פה המון מה לומר על התחושה של אותם ערבים ישראלים, אם אנחנו מדברים על ציפיות עולות, שחוו באמת תחושות מאוד קשות של ניכור, של תסכול, של הדרה, של אפליה ממסדית ולא ממסדית, של אי שוויון, של נתחיל בתחום החינוך וכלה בתחומים שקשורים באמת לקרקעות או לזכויות אדם בכלל, מחיקה תרבותית, מחיקת מערכות חינוך, בעצם עיקור משורש שלה, שבאמת של כל מה שנקרא ההיסטוריה התרבותית שלהם, הפוליטית שלהם, העובדה שבעבר, לפני 48, הייתה כאן תרבות, תרבות שבאמת כללה לא רק באמת אינטלקטואלים, עיתונות, אומנות, קולנוע, סצנה תרבותית משמעותית, דרך אגב, בחיפה בעיקר, אבל לא רק, גם ביפו וגם בנצרת. ולראות את תחילת ההיסטוריה של הערבים הישראלים פה בארץ רק ב-48, בעיני הרבה מאוד אינטלקטואלים פלסטינים, זאת טעות. כי נקודת הזמן להתחיל להסתכל עליה היא לא 48, היא עוד לפני כן.
מה גם שלפני שקמה לה מדינת ישראל, החלוקה בתוך החברה הערבית פה הייתה חלוקה אורגנית, וברגע שמדינת ישראל קמה כישות עוינת לישות הערבית, כן? איבה הדדית. אז פתאום אנשים מוגדרים, כמו שאת אמרת, גם על דרך השלילה, אבל גם כפשוט אויבים של אויב משותף. אני רואה את זה גם במקומות אחרים, למשל בחברות הייטק יש מעט מאוד נשים בצוות, ואז כאילו מצופה מכל הנשים המעטות שעובדות שם, שיהיו חברות אחת עם השנייה, וזה לפעמים נורא מלחיץ אותן ומעצבן אותן. אז גם זה קיים פה, של
ללא ספק,
החברים
כלומר
והעירוניים,
התיוג הזה,
כן, פתאום
מה
לכו...
שמכנה את התיוג של ערבי ישראלי, ערבי 48, או ערבי הקו הירוק, או... אבל באמת היחס גם של הממסד הישראלי כלפי הערבים, או כלפי מה שאז קראו להם גיס 50, כן? תחת הממשל הצבאי, בן גוריון הרי תמיד דיבר על
בלי
כך ש...
להתנצל אפילו.
סליחה?
בלי להתנצל, ממש בריש גלי.
נכון.
המשטר הצבאי היה בגלל...
ההתייחסות שלהם, כן, ברור, בן גוריון תמיד היה לו את המשפט המפורסם שאמר, את הערבים צריך לשפוט לא לפי מה שהם עשו, אלא לפי מה שהם יעשו. וזה ההיגיון, זה הרציונל שעמד מאחורי הממשל הצבאי, במשך 20 שנה, שהרבה איזה חור שחור בהיסטוריה פה של מדינת ישראל, שגם לא כל כך למדו אותו עד לא מזמן, כל התקופה הזאת שנקראת הממשל הצבאי, אולי קצת פה ושם, טבח כפר קאסם הוא איזה אזכור, אבל אם לומדים את זה, אז זה דרך הסיפור של פקודה בלתי חוקית בעליל, אבל בסופו של יום מדובר פה בתודעה של דור שגדל תחת הסיפורים של אבא וסבא והדורות הקודמים על העוולות של הממסד, ובאמת התחושה הזאת של המימד גם האידיאולוגי המעשי, אבל גם המימד הרגשי שהפך להיות גם מעשי פרגמטי, מביא את הדור היום של הצעירים להסתכל אחרת על מה שההורים שלהם ראו כהשתלבות, דו-קיום, כל המילים המכובסות האלה שקראו אפילו להתעמרות, בערבית יש מונח שנקרא אינסיהר, זה ההתכה, זה ממש, זה לא סתם אינדימאז' בערבית, שזה השתלבות, אלא אינסיהר במשמעות של ריתוך, התחה, ממש ככימאי אתה בטח יכול להסביר את ההבדל, עד כמה באמת העצמי שלך נעלם כשאתה רוצה להיות חלק מחברה, או בהקשר הערבי כמובן, הערבים הישראלים שרוצים להיות לגמרי לגמרי מוטמעים, נטמעים, אסימילציה מלאה בתוך החברה היהודית.
היה לנו פה כמה שיחות עם דוקטור רנן והבה, שדיבר על הנורמליזציה והישראליזציה של המגזר הערבי ושל החברה הערבית. אז קודם כל, המאזינים, אתם מוזמנים ללכת לשם, להקשיב. אז בוא נדבר עכשיו ממש על סצנת התרבות העכשווית. אם נגיד היית יכולה לבחור איזה משפט, אחד או שניים שמאפיין אותה, מה היית אומרת?
בראש ובראשונה הייתי אומרת שהתרבות, בוודאי בסצנה שקורית פה בעיר חיפה, אבל גם במקומות אחרים, במרחבים אחרים, היא סצנה שללא ספק מבטאת באמת את קודם כל את הקונפליקט הזה של צעירים עם דור ההורים, הדורות המבוגרים יותר. זה אבל קונפליקט שהוא לא רק קולקטיבי, הוא כמובן מאוד אינדיבידואלי, כמו כל החברה הצעירה בעולם הערבי, ואולי בעולם בכלל, שהיום מדברת בשפה של אינדיבידואל, הרבה פחות שבטיות, פחות חמולתיות, פחות משפחתיות, וקריאת תיגר באמת כנגד כל המוקדים של מה שנקרא הסמכות המסורתית, הפוליטית, המפלגתית, הדתית, המשפחתית גם. אנחנו רואים את זה בחברה הערבית פה יום-יום, איך הסיפור הזה של אלימות בחברה הערבית גם הוא תוצאה של פירוק באמת תהליכים, של התפרקות של הרבה מאוד הבניות, הבניות הייתי אומרת גם קונספטואליות, אבל גם לא רק של ההיטמעות ושל ההשתלבות, של מה שאמרנו איך המבנים ההגמונים האלה באמת מתערערים. יש כאן איזשהו משהו שהוא סוג של מסע ומתן, הייתי אומרת, פנימי וגם חיצוני, שהדור הצעיר מנהל גם עם ההורים שלו בכל הזירות הללו, ומה שיבטא אותו זה מה שבעצם יסמל אולי יותר מכל דבר, זה מה שאני קראתי גם במאמרים, במחקרים שכתבתי, שנקרא הדרת הישראליות. בעצם העובדה שמדירים אותנו, הערבים, אנחנו מדירים חזרה את ישראל.
ומה זה מתבטא?
עכשיו, ההדרה הזאת שהיא באמת תוצאה של ההדרה הישראלית, היא תוצאה של מה שאומרים הערבים הישראלים, העובדה שאותנו הערבים הדירו מהמרחב הציבורי, התהליכים האלה באמת של אי שוויון, של אפליה בתקציבים, ברמת ההשכלה ובכל התהליכים שבאמת עברו בה, הייתי אומרת מ-48 ועד פחות או יותר, התקופה הזאת של הסכמי אוסלו, כי אנחנו רואים מי השנים האלה משנות ה-90 וביתר סט אחרי אירועי אוקטובר 2000, זה עוד יותר מתגבר, היא באמת התחושה הזאת של הניכור, של התסכול, שמביא באמת לאיזושהי צמיחה של זהויות חדשות, זהויות שמתבססות על סלידה משמרנות, מהמסורתיות, מהכניעה הפוליטית של דור ההורים, שרצה להשתלב, רצה להתאמה. והחברה האלה אומרים היום, אנחנו הצעירים, כמו שישראל הדירה את הורינו ואותנו, אנחנו נדיר את ישראל. זה בא
אבל
לידי
במה זה
ביטוי,
מתבטא?
כן,
כן.
בסצנה עצמאית. זה יכול לבוא לידי ביטוי בקולנוע עצמאי פלסטיני. יש פה פסטיבל בחיפה שנקרא היף, כבר כמה שנים היף, ראשי תיבות של Haifa Independent Film Festival. פסטיבל קולנוע שמתקיים פעם בשנה, שבו מביאים החבר'ה הצעירים פה בסצנה של הדור הצעיר הזה פה בחיפה, סרטים מכל העולם הערבי, ולא רק מהעולם הערבי, אבל בעיקר סרטים ערבים וגם סרטים פלסטינים, הם לא מתורגמים לעברית, הם מוקרנים בכל מיני אכסניות, אם זה בתיאטרון אל-מידאן, מה שהיה בעבר תיאטרון אל-מידאן, ובמקומות אחרים, שבהם הם פשוט מקרינים סרטים בערבית ללא תרגום בעברית. יש מועדונים, יש סצנות של גלריות, של ברים, של ספריות, של מוזיקה טרנס ערבית או דפקה אם אתה רוצה, אלקטרו דפקה או מה שנקרא מוזיקה באמת הטכנו דפקה, סצנה של הופעות, סצנות של בתי קפה, של כתיבה, של אומנות ויזואלית, אבל גם של שירה, אני קוראת להם משוררי בן גוריון, כי שדרות בן גוריון, הרחוב הראשי של המושבה הגרמנית, יש שם הרבה מאוד, יש קבוצה לא קטנה של משוררים צעירים, גברים, נשים, להטאבים, מה שהפך את חיפה להיות באמת עיר ליברלית, בירה תרבותית לצעירים האלה, הופך במקומות האלה של העיר התחתית של הנמל, לאזורים שבהם באמת חבר'ה יכולים להרגיש פה, אם הם באים מהכפרים או בדואים מהנגב, מרגישים פה הרבה יותר נוח במרחב הליברלי הזה, לעשות את מה שהם עושים.
זאת אומרת, הסצנה הקונטרה-ישראלית, את קוראת לה סצנת בן גוריון.
המשוררי בן גוריון אפשר לקרוא להם, כן, זה באמת רשימה לא קטנה של אנשים צעירים, של דור צעיר, של חבר'ה ערבים, ישראלים, פלסטינים, שחלקם למדו באוניברסיטאות פה בחיפה, או במכללות שונות, או בתל אביב, או בירושלים, והביאו לפה לחיפה ממש סצנה תרבותית מאוד מרתקת, שיש בה אומנים, גם מוזיקאים וגם משוררים, וגם כפי שאמרתי, אומנים ויזואליים, יש פה להקות, להקות רוק, ויש כאן ממש רשימה ארוכה של ארגוני חברה אזרחית, שזה עוד כמובן ביטוי מאוד משמעותי לתהליכים האלה.
אלי, כשאת אומרת שהם מדירים את ישראל מהסצנה, זה מין הדרה פסיבית כזאת, לא מעוקצכם ולא מדובשכם, או שזה משהו אקטיבי? זאת אומרת, אם אני אגיע עכשיו לאחד האירועים האלה, אני אתקבל באדישות או בעוינות?
א', זה תלוי, עצם הגדרת הסצנה הזאת היא כמובן לא סצנה שבאופן מוגדר וברור מדירה. וסביר להניח שאתה פחות תתעניין בדברים האלה, כי באמת רוב הקהל, רובו ככולו של הקהל, הוא קהל ערבי, פלסטיני, ישראלי, שמגיע גם מחיפה, אבל גם מהצפון, וגם מיפו, וגם מנצרת. ובאמת הצריכה התרבותית הזאת היא באמת מופנית יותר לקהל, לאותו קהל שלא קיבל את המענה התרבותי שלו במוסדות של הממסד הישראלי, ומבקש להקים איזושהי סצנה אלטרנטיבית, חלופה למה שהם לא היה להם, מה שהעירייה לא הציעה, למה שהממשלה לא הציעה, למה שמשרד החינוך לא אפשר, או משרד התרבות. בסופו של יום, הבמאים הפלסטינים האלה, או המשוררים, או חברי הלהקות, משלמים מיסים ודורשים מתקציב התרבות, שהוא של כל אזרח ישראלי, שישקיעו בחזרה בכספי המשלם המיסים, גם הערבי, להשקיע במקומות תרבותיים, במוסדות תרבות, וזה לא קורה. וכשזה לא קורה, אז הם באמת מביאים לעצמם, או ממציאים לעצמם, ממש סצנה של חברה אזרחית של ארגונים כמו מוסאוא, או עדאלה, או גם ארגון התרבות, האגודה לתרבות חיפאית, או אגודה לתרבות ערבית, או פסטיבל קוויר לחברי קהילות להט"ב, וקולנוע, כפי שאמרתי, ותיאטרון כמו חשבה, ומשרל, שזה איזושהי סדנה למוזיקה. וכל זה מעיד עד כמה החלל, הוואקום של המדינה, הוא משמעותי.
טוב, פה הליברטניאני שבי גם מעיד כמה מדינה לא צריכה לתת שום תקציב לתרבות. תרבות, אם רוצה להתקיים, שתתקיים. משלם מיסים לא צריך לשלם לא על הבימה ולא על שום דבר אחר. אבל זה אני, אל תכעסו עליי, כל אחד מותר לו שיהיה לו דעה. תגידי לי, אבל למה זה בעצם בחיפה? נגיד, אם היית שואלת אותי איפה הגיוני שזה יקרה, הייתי חושב אולי נצרת, בכל זאת עיר ערבית הכי גדולה. העירייה היא עירייה ערבית, שלא מפלה ערבים כנגד יהודים, כי בנצרת אין יהודים. למה בעצם זה בחיפה ולא בנצרת?
כן, זה באמת מעניין שהתופעה הזאת של הפיכת חיפה לבירה תרבותית, נדים
כן.
קרקבי כתב על זה רבות, על העובדה שקודם כל חיפה, כפי שכבר אמרתי, באופן היסטורי הייתה גם עוד לפני 48 עיר תרבותית, עם אינטלקטואלים, היו פה פחות או יותר מחצית, 50% ערבים, 50% יהודים, זאת הייתה עיר משותפת, עיר שבאמת היה בה, יכולנו לראות את זה בהרבה מאוד פרויקטים תרבותיים משותפים, אבל היה פה מעמד בינוני וגבוה, עיתונות, כפי שאמרתי, קולטום ביקרה פה בשנות ה-30, בסיום שלה.
היא גם ביקרה בירושלים ובנצרת, אז
וגם יפו, נכון, זה היה חלק מהמסע שלה בשם, היא גם המשיכה לביירות, היא הייתה גם בסוריה, אבל באמת העובדה שהייתה פה תרבות, זה ללא ספק, יש כאלה שיראו בזה המשכיות של מה שהיה פה לפני 48. אבל לעצם העניין, יש כמה סיבות שהופכות את חיפה באמת להיות מוקד, הייתי אומרת, להגירה כזאת של כל כך הרבה צעירים, בעיקר מהכפרים, ולא רק מהכפרים, ממקומות אחרים גם, כולל מנצרת לחיפה. חיפה, באופן היסטורי, כפי שאמרתי, הייתה באמת יותר או פחות גזענית, פחות באמת עוינת לאוכלוסייה ערבית, כפי שקרה למשל באקו או בלוד, להגירה של ערבים אחרי 48, וחיפה היה משהו שבאמת היה מושרש ב-DNA של אותה עיר, שהייתה יותר חסינה היא באמת לגזענות הזאת, אולי בגלל העובדה שיש בה מסורת של מסורת חילונית באמת ארוכת שנים, ובשנים האחרונות אנחנו רואים שטופוגרפית, נכון שהכרמל תמיד היה האזור שהיהודים התגוררו בו, והערבים היו מתגוררים בשכונות התחתונות של העיר, באזורים של ואדי סאליב, ואדי ניסנס, וגם הנמל, וכמובן העיר התחתית, אבל לאט לאט ב-20 שנה האחרונות אנחנו רואים שיש הרבה יותר שכונות מעורבות, שבהן גם יהודים וגם ערבים חיים יחד. ראינו שבאירועי מה שנקרא שומר חומות, בחיפה יחסית שהאירועים היו, יצאו משליטה, זה קרה לא בכרמל ולא בשכונות המעורבות, אלא יותר באזורים של הוואדי באמת, באזורים של ואדי ניסנס, ואדי סאליב, באזורים האלה שבאמת מתגוררת בהם רק אוכלוסייה ערבית ולא יהודית. סיבה נוספת קשורה לעובדה שבאמת חיפה הגיעה אליה, לעיר הגיעו כבר בשנות ה-70, הגירה מאוד גדולה של אוכלוסייה מהכפרים, שבאו לחפש פרנסה, והאנשים האלה התיישבו בהרבה מאוד שכונות והפכו את חיפה להיות עיר שעד היום יש בה באמת איזושהי שילוב, אם לא דו-קיום, אלא כי יש שיגידו שהדו-קיום הוא כמובן ליהודים ולא לערבים, הרי שבכל זאת אנחנו יכולים למצוא מרחבים שבהם יהודים עובדים אצל ערבים, ולא רק ערבים עובדים אצל יהודים. אנחנו רואים המון שיתופי פעולה בתחומים של חינוך, אם כי עדיין בתי הספר הערבים מופרדים, ולאט לאט יש צמיחה של בית ספר דו-לשוני, זה עדיין מאוד בחיתוליו, כל הסיפור הזה של חינוך משותף. יש דו-לשוני בחיפה, הוא סבל באמת מתת תקצוב, ויש עכשיו קמפיין שלם שהצליח להרים אותו על הרגליים, אבל יש עוד סיבה, והסיבה קשורה גם לעובדה שהייתה הגירה שלילית של יהודים מחיפה. חיפה זאת עיר שבשנות ה-90 עוד יכולנו לראות פה הרבה מאוד צעירים, ולאט לאט ב-30 שנה האחרונות ו-40 שנה, אפשר לומר שזה כבר התחיל בסוף שנות ה-80, אבל התעצם בשנות ה-90, הגירה מאוד גדולה של יהודים, שהפכה את מה שתל אביב הפכה להיות הבירה התרבותית של צעירים יהודים, חיפה הפכה להיות הבירה של אותם אומנים, צעירים, רווקות שיכולות לחיות פה אם הן באות מהכפרים באופן יותר ליברלי, במרחב שבאמת כמרחב אורבני מאפשר להם לחיות כפי שהן רוצות ולא תחת באמת הצנזורה הפטריארכלית שמהם הן באות, שלא לדבר כמובן על אוכלוסייה להטאבית, שלא לדבר על העובדה שיש יותר בשנות ה-70 אוכלוסייה שמגיעה לפה לעבוד במקצועות לא רק פרופסיונליים, מה שאפיין את הדורות הקודמים, רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, אלא היום יש יותר אומנים ויותר אנשים שעוסקים באמת בתחומים של מדעי החברה, מדעי הרוח, וכמובן אומנים יוצרים שעושים תרבות.
ומה אם נגיד רמלה, לוד, יפו, באר שבע, שמה זה ממש זניח או ש...
קודם כל, איכשהו יצא שבאמת כל המרכזים התורניים האלה שהוקמו בשנים האחרונות, יותר בלוד ויותר במקומות כמו באמת באר שבע, פתח תקווה, אבל גם באקו, מרכזים תורניים שיצרו באמת מצב של, הייתי אומרת, של עוינות רבה על רקע דתי שהפך גם ללאומי, בחיפה זה לא תפס, זה לא תפס, וזה אפשר באמת להמשיך את מה שבמשך באופן מסורתי, כן אמרתי, במשך עשרות שנים קיים בחיפה, של בכל זאת שיתופי פעולה שאפשרו לערבים לחיות או לדבר באופן חופשי, ולהרגיש שהם באמת לא זרים בתוך המקום שלהם, כמו שהספרות המחקרית הגדולה דיברה על המושגים האלה של מה שנקרא הזר המקומי. הזר המקומי, הערבי המקומי שמרגיש זר ומרגיש מנוכר, במולדת שלו. מאפיין נוסף ומאוד מעניין של הסצנה התרבותית הישראלית, הערבית פלסטינית פה בחיפה בעיקר, קשורה באמת אולי לתופעה הזאת שאנחנו רואים אותה יותר ויותר בשנים האחרונות, של מה שמכונה אולי התקוממות או התנגדות לגבולות, לגבולות הפוליטיים, לגבולות הפיזיים, אבל גם לגבולות התודעתיים, כן? מה שמכונה גם מפה קוגניטיבית. מה שזה אומר שבאמת הסצנה התרבותית פה בחיפה מייצרת איזשהו קשר בין חיפה לבין רמאללה, לבין ביירות, לבין אמן, והחיבורים האלה, חיבורים ללא גבולות, הם מה שבאמת יוצרים איזשהו דבר מאוד מרתק של מרחב שאין לו בעצם קווים, לא קו ירוק ולא קו סגול.
מרחב הטריטוריאלי.
כן, וזה אחת התופעות הכי מרתקות שיש. לראות את באמת את הסינרגיה הזאת שבין כל המקומות האלה, הן מייצרות משהו מאוד מאוד מעניין.
לא מזמן באמת שמעתי על קבוצה של פלסטינים מכל מיני מקומות, מתוך הארץ, שטחים זה, שעושים טיפוסי ערים, מירדן ומלבנון, שהם נפגשים בחול כמובן, ומטפסים הרים ביחד כאן, זה גם נורא מעניין. אוקיי, מעניין, תקשיבי, זה מעניין מאוד. קודם כל, אני לכל המאזינים שלא היו בחיפה, אני הייתי בחיפה, ביקרתי בחיפה אולי איזה 4 פעמים, אני כל כך, כל פעם שאני מגיע לשם אני אומר, אני חייב לבוא לפה לאיזה שבוע, וזה לא מסתדר לי, אז את עשית לך שקוע, אז אני עוד פעם רוצה. נראה אם זה יצא לפועל הפעם, אולי אני גם אצליח לתרום קצת מהסצנה הזאת, בכלל חיפה נראית עיר מעניינת מאוד. טוב, הזמן שלנו נגמר, נראה לי שזהו, אני אגיד לכם שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים וחיים מלאים בתרבות, ביי ביי.
תירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.